הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא אהבת ההורים לילדים, כלים מעשיים. בואו נתאמן בלהתעניין בעולמו של הילד. לא רק איזה מכנסיים יקנות להם, איזה ארוחה לתת להם, איזה טלפון ניתן להם, איזה קורת גג תהיה להם, אלא נתאמן בלהיות פשוט חברים של הילד. להתאמן בלשאול את הילד, איך היו הלימודים, איך הייתה החוויה, מה עבר עליך במהלך היום. ההורים ידברו עם הילד, יתעניינו, אבל לפעמים ההורה שואל את הילד, איך היה לך בלימודים היום? והילד יענה כיף או לא כיף, תשובה קצרה, לא פעם גם מתחמקת. יש לו רקע לילד שאנחנו ההורים לא באמת רוצים לדבר על הכל, לכן הוא גם מוכן לזה ויודע לתת תשובות קצרות. לכן אפשר גם, לדוגמה, להזמין אותו, את הילד לשיח, לומר לילד, תספר לי בבקשה דבר נחמד שקרה לך בתלמוד תורה שהיה בכיתה. אפשר שגם ההורים בעצמם ישתפו את הילדים. ההורים ישתפו את הילדים משלהם, ובכך מעמיקים את הקשר בין הילד לבינם. ההורה מספר כל מיני חוויות מהעבר שלו, מההיסטוריה שלו. כך יש אווירה. מדברים על עצמנו בבית הזה. האווירה הזו היא נהדרת, בגלל שהיא מעבירה מסר שנורמלי שבני אדם ידברו על עצמם ועל החוויות שלהם, והבית הזה הוא מקום פתוח, ובכך נוצר יותר ויותר שיתוף בעולם הרגשות והחוויות. אפשר אפילו שההורים ימציאו שאלות או דילמות והתלבטויות ולשאול את הילדים מה דעתם, מה הם חושבים על מה שאנחנו מתלבטים, להתייעץ עם הילד. וכמובן, מחמאות הרבה. בפרשת נוח אומרת התורה, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. רש"י כותב, התורה אומרת שהבורא אומר לנוח, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, צדיק, אבל לא צדיק תמים, רק צדיק. אמנם, לפני כן בתורה כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז למה הקדוש ברוך הוא קורא לנוח רק צדיק, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה? מכאן שאומרים מעט שבחו של אדם בפניו, מעט ולא כל שבחו. רש"י אומר זו דרך ארץ, לא לומר את כל השבח אלא מעט מהשבח. יותר מדי שבח הוא כבר לא נראה כמשבח אלא כמחניף. אולי גם נגיע למצב של ניצול המצב הרגשי של מקבל המחמאה להחניף לו בהמשך. במילים אחרות, להגיד כל שבחו של אדם בפניו, זה לא חיסרון בעצם, אלא חשש שמא נגיע לחנופה לאחר מכן. אם כן, לא ראוי לעשות דבר כזה כי נראה כמחניף. רש"י אומר זו הנהגה של דרך ארץ. זה לא איסור, רק הנהגה של דרך ארץ. בספר נזר הקודש על המדרש, העמיק בדברים ואמר כך, הקדוש ברוך הוא משבח את נוח. במה שנוגע להצלתו מן המבול, ואומר לו, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, לכן בוא אל התיבה, אתה ניצל מהמבול, להודיע כי בצדקותו הוא ניצל, לא בשביל קיום בני האדם. הבורא לא רק אומר נוח, אני מציל אותך כדי שיהמשך לקיום המין האנושי, לא, אני מציל אותך כי אתה ראוי להינצל. רק כך ירצה נוח להמשיך ולהחזיק בצדקותו. ועד רבה, אם האדם לא משבח את זולתו במה שראוי לשבח אותו, אם ימנע מלשבח, אומר בספר נזר הקודש, זה גנאי. כי המסר הסמוי של לא לשבח את האדם, זאת אומרת שאין על מה לשבח אותו, אז זה גוף השלילי. אם ישתוק לגמרי עד רבה, נראה כגנאי לומר שאין לו שום מעשה טוב. אומר המדרש בראשית רבה פרשה למדי, מביא את הפסוק, ואני ברוב חסדך אבו ביתך אשתחווה להיכל קודשך בעירתך. על זה אומר המדרש, נוח אומר כך לקדוש ברוך הוא, נוח אמר כך, ואני ברוב חסדך אבו ביתך, השתחווה להיכל קודשך בעירתך. המשמעות היא, אני ברוב חסדך בגלל החסד שלך הבורא, ששיבחת את נוח שקראת לי צדיק, לכן נכנסתי לתיבה. אמרת לי אישית, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, לכן נכנסתי, ועל זה שקראת לי צדיק, אני נוח אומר לך, אני ברוב חסדך אבו ביתך. זה החסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם נוח, שעודד אותו להמשיך בצדקותו. מכאן למדים שחובה לומר מקצת שבחו של אדם בפניו. הדגש הוא לא על לומר קצת, כדי שלא יראה כחנופה יאמר קצת ולא הרבה. לא, הדגש הוא מכאן שאומרים שבחו של אדם בפניו. אמנם לא הכל, קצת, אבל חובה לומר שבחו של אדם בפניו. צריך לפרגן, לעודד, לחזק. אנחנו לא מבינים בנוח ולא מכירים אותו, אבל כן יכולים ללמוד מהדברים לעצמנו. בני אדם לא פעם נמצאים בזמנים ובתקופות שהם סובלים מהסתר פנים. הסתר פנים שלהם מעצמם, הם שוכחים כמה הם טובים, כמה הם יעילים, כמה הם מוצלחים. הם רק רואים את המימד השלילי שלהם בעיני עצמם, על עצמם. הם רואים את הרע שיש בהם. או הם חושבים שאין בהם שום טוב, ואז מגיע מישהו מפרגן, מעודד ומזכיר לאדם להסתכל על הצדדים הטובים שלו, ועל תהיה רשע בפני עצמך. אומר הרמב״ם שהאדם לא יחזיק את עצמו כאדם שלילי, כי אז האדם הזה הוא אכן יחשוב שהוא לא יעיל ולא שווה, וכל רעה לא תהיה עוד מגונה בעיניו, כי מה אכפת לו להידרדר? הוא בכל אופן אדם שלילי. דווקא כאשר מעודדים את האדם, מפרגנים לו, מזכירים לו כמה הוא טוב וחיובי, כמה הוא יכול להיות יעיל וטוב, זה מעורר תקווה ונותן השראה, וכך יוכל לאדם להיות יותר ממוקד בעשייה חיובית, ולא ברע שהוא חושב שיש בו, או בטוב שהוא חושב שאין בו. וזה בבחירת האדם להתרומם ולהתחזק, אבל גם בבחירת החברה לפרגן ולעודד, ולרומם את האדם. וגם אם האדם כעת נמצא בתקופה מרוממת, אבל כאשר הוא יהיה בהסתר פני ובתקופה קשה, הוא יוכל להיזכר באותן מחמאות, באותן מילים, וגדול המלבין שיניים לחברו יותר עם משקהו חלב, ועל ידי כך הוא יוכל להרגיש יותר ויותר שווה, טוב, מועיל, בעל ערך, להיזכר ברגעים הטובים שהיו לו ולהתעודד. ולא פעם האדם משחזר את המחמה, את הטון של מה שנאמר, איך זה נאמר, כמה זה נאמר, על ידי מי זה נאמר, איך זה בדיוק נאמר, והזיכרונות האלה מרוממים את האדם ונותנים לאדם תקווה, עידוד ופתיחות בתקשורת בין הורים לבין ילדים, מחייבת שיהיה עידוד ותקווה, מילים טובות, הכרחי להתפתחות הקשר בין ההורים לבין הילדים, שהילד יחשוב שההורים רואים אותו כבעל ערך, כבעל משמעות. העידוד יוצר מציאות, כי אחרי העידוד הילד מרגיש הוא מבין שהוא בעל משמעות. הילד בזמני משבר יזכור שאנחנו מעריכים אותו. הוא יזכר באותם רגעים בעלי משמעות. חשוב לתת כבוד לרעיונות של הילד, לעשייה של הילד, לפרגן, לחשיבה. גם אם היא לא נראית לנו חשיבה הגיונית. וזה נורמלי שהרי אנחנו מבוגרים ואנחנו יודעים לבחון את המציאות באופן שונה ממה שילד יודע לבחון את המציאות. אנחנו הרי רואים את המציאות עם כל המרכיבים והפרטים, והילד עדיין לא. לכן חשוב לעודד ולחזק את העשייה של הילד, ולהבין ולהפנים שכן, יש היגיון מאחורי כל עשייה של הילד, אפילו אם הילד לא נראה לנו פועל בצורה חכמה, הוא פועל בצורה חכמה שמתאימה למערכות החשיבה, והידע הידוע בשלב הזה של החיים שלו. הוא פועל בצורה חכמה שמתאימה למערכות החשיבה של הגיל שלו. הוא מפנה כלים מהשולחן לפי מערכות ההיגיון שלו, לפי מערכות הידע שלו. הוא חושב שהוא כן יצליח לפנות את השולחן, לכן נכבד אותו. לכל היותר נאמר לו שהוא חמוד, אבל לא שהוא יפנה את השולחן, ולא בזלזול, כי הרי הוא מכיר את נתוני החיים שלו, ולא זה נראה הגיוני מה שהוא עושה. אם זה לנו נראה לא הגיוני, זה לא אומר שבעיניים שלו זה לא הגיוני. לכן לא נאמר בצורה מבזה או משפילה, אלא בצורה רגועה ועניינית נאמר שיעשה משהו אחר כדי לעזור לנו. חשוב לזכור, אפילו אם זה לא נראה שלילד יש אישיות עצמאית, אבל כן יש לו אישיות עצמאית. הוא חושב, הוא מרגיש, והוא יכול ללכת לישון בלילה ולהרגיש כעס על ההורים, אפילו שהילד בכלל לא מראה את זה, הוא יכול להיות סלחני היום, אבל אם זה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בגיל ההתבגרות, פתאום יהיו כל כך הרבה התפרצויות, מריבות רגשיות ומעשיות, וכל זה פועל יוצא של שנים בעבר שהיו לא יעילות ואפילו הורסות יותר ממקדמות. לא היה קשר טוב בין ההורים לבין הילדים. דבר נוסף, חשוב לתת לילדים מרחב מחיה, תפקידים, עשייה, לאפשר להם לטעות, לאפשר להם להתנסות לעשות טעויות. נכון שלא תמיד יכולים ההורים להיות בסבלנות לכל טעות של הילד, אבל בכל אופן מדי פעם כן לגלות סובלנות לטעויות, להבין שכן כך ילדים לומדים להכיר את העולם, לשחרר אותם, שלא יחשבו שהם תחת עין ביקורתית או עין שהיא שופטת יותר מדי. כמובן, אווירה טובה, שמחת חיים, משחקים, משחקים משותפים. ככל שהאווירה תהיה טובה יותר בבית, הילדים יפתחו גישה שהעולם הוא מקום טוב, וכדאי ומשתלם לחיות בו. ולכן יחפשו את הטוב ולא את הרע, את הנעים ולא את הכואב. שהרי בעולם הזה יש הרבה כאב, הרבה תסכול, הרבה אכזבה, אבל הרבה שמחה וסיפוק. יש מהכל. השאלה היא בהרבה מקרים מה אדם מחפש ואיפה הוא מתמקד בחיים, ובמה שיתמקד האדם, את זה הוא יחווה, את זה הוא ישיג. ככל שנצליח לטפח אווירה משפחתית חמה, תומכת, פתוחה, כך יהיה גדול יותר הסיכוי של הילד, תהיה השקפת עולם חיובית, וזו תתמוך בו גם בימים פחות טובים. משחקים משפחתיים, טיולים משפחתיים, חוויות משפחתיות נחמדות ונעימות כמה שיותר. אם יהיה קשר עם הילדים, אז יש סיכוי גדול יותר שהם יהיו פתוחים אלינו, ירצו את קרבתנו. כמה שפחות ביקורות, אפשר אפילו לומר לעצמנו שאנחנו מרשים לעצמנו לומר לכל ילד, לכל היותר, שתי ביקורות ביום, לא יותר. עצם זה שאנחנו מגבילים את הביקורות יעזור לנו לחשוב האם כדאי כעת לומר את הביקורת או כדאי לומר ביקורת אחרת, ונשים לב בהדרגתיות שהרבה מהביקורות שאנחנו אומרים הן לא כל כך מהותיות, והילד יסתדר גם אם והיה ולא נעיר לו כל כך הרבה. הוא ידע להתמודד, ידע להסתדר, או ילמד לבד משגרת החיים. כמה שפחות ביקורת. אפשר לומר לעצמנו שאנחנו מרשים שתי ביקורות ביום, לא יותר. כך נוכל לסנן כראוי את הביקורות ולהקפיד יותר על אווירה חיובית, מה שבוודאי יוסיף לבניין האישיות של האדם. לא הביקורת, אלא האווירה הטובה. נקודה נוספת, חשוב לדבר על הרגשות של האדם. לייצר אווירה של שיח על רגשות, לדוגמה, בבית מדברים על, היה לי קשה לקום הבוקר, היה מכעיס שהגעתי לעבודה ולא היה עם מי לדבר. כן, לדבר על הרגש שלילי, גם על רגש חיובי. לפעמים, עצם זה שבני אדם לא רוצים לדבר על הרגש שלילי, הם כמו אין אומרים, מעבירים מסר שאומר, שבבית הזה אסור להרגיש רע. ואז כאשר הילד מרגיש רע, הוא בלחץ, הוא בחרדה, הוא בפחד, מדוע הוא מרגיש רע, הוא לא אמור להרגיש רע, זה רע להרגיש רע, זה לא טוב להרגיש רע. הדרבה, ככל שאפשר לדבר על רגשות, לא נבהלים מרגשות, מעבירים מסר לנפש, שגם אם מרגישים רע, זה בסדר, זה נורמלי, זה עובר, מתמודדים, פותרים, לא נבהלים. יש אנשים כאשר הם מרגישים רע, הם נבהלים, עצם זה שמרגישים רע, וזה עצמו גורם להרגיש יותר רע מאשר הרע המקורי הראשון. וכמובן לדבר גם על רגשות חיוביים. ככל שאנחנו מרשים ומאפשרים בבית לדבר על רגשות, אנחנו מייצרים אווירה יותר פתוחה, יותר נעימה, מה שיעזור ליצור קשר, מה שיעזור להרגיש שבבית הזה כן יש חברות טובה, חברה טובה. הרי בואו ונראה. אצל ילדים והנערים, כאשר הם מגיעים לצערנו למצב שהם מוצאים לעצמם חברים חדשים, חברים שההורים מתפללים שהילדים לעולם לא יפגשו ולא יראו. מה נותנים החברים החדשים? מה נותנת אותה חברה רעה לאותו ילד שנפל? החברה נותנת לו להביע את הכאב, תסכול, אכזבה, כעס, שנאה, נותנים לו כבוד, הערכה, הוא לא ילך לחברה שמזלזלת בו, שמשפילה אותו, ובעידן של היום יש להורים הרבה מתחרים על תשומת הלב של הילד. חברים, מחשבים, טלפונים ניידים ושאר, זוללי קשר אישי וגוזלי אנרגיה. האתגר האמיתי הוא לשמור על ההתקשרות עם הילדים ולתת להם התקשרות טובה איתנו ההורים. תקשורת טובה בין ההורה לבין הילד, זוהי תקשורת שמאפשרת לילד לחוות את מלוא העוצמה של הרגשות שלו. ההורה, שלב, תומך, אמפתי, יודע להכיל את הרגשות של הילד. לא צריכים להסכים כל מה שילד אומר. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, ויש מקום מדבר גם על הסמכות של ההורים וגם על השמאל דוחה. אבל העיקר שיהיה את הימין המקרבת, הקשר הטוב והחיובים. חשוב שנראה לילד שאנחנו מאמינים בו וביכולות שלו. זה יאפשר לילד להתנסות בדברים חדשים. ועם הרקע הזה שאנחנו מאמינים בו, זה מדביק אותו יותר אלינו. ועוד, כמובן, יותר ויותר זמן איכות. וכאשר הוא מדבר, לא לסיים את המשפטים שלו, לתת לו לדבר בקצב שלו, בסגנון שלו, שימצא את המילים שלו. לאפשר לו לטעות ולומר עוד פעם ועוד פעם, עד שימצא את המילים הברורות המתאימות להביע מה שהוא מבין שהוא רוצה להביע. חשוב להסתכל על הילד. כאשר מסתכלים על הילד ומדברים איתו, מעבירים את המסר שאומר, אתה חשוב, אתה בעל ערך, מה שאתה אומר חשוב. זה גם עוזר לנו לתת לילד יחס אישי, יחס מוחלט, ולא יחס בדרך אגב, כשאנחנו עוסקים בדברים אחרים. אם אנחנו רוצים שהוא לא ירגיש הוא בדרך אגב בחיים שלנו, אנחנו צריכים להיזהר לא לתת לו יחס של בדרך אגב, אלא יחס ישיר, טוב, מכבד, מכובד. הילד הוא חכם, והוא מבין מתי שאנחנו איתו, מתי שאנחנו לא לגמרי איתו, אלא בדרך אגב, ואז הוא מפתח גם הרגשה שהוא בדרך אגב. בכל אופן, אצלנו, אמנם זה לא תמיד, אבל כן אנחנו צריכים לגלות את האומץ, לשאול את עצמנו ההורים את השאלה האמיתית. האם אנחנו היינו שמחים ומרוצים אם היינו מקבלים יחס כמו היחס שאנחנו נותנים לילדים? אם אנחנו מדברים עם מישהו אחר, וכאשר אנחנו מדברים איתו, הוא עושה דברים אחרים באותו זמן. זה גורם להרגיש טוב או רע? התשובה היא פשוטה. הדמיון פשוט. כך ילד ירגיש כאשר אנחנו מתייחסים אליו בדרך אגב, אלא שאנחנו ההורים אומרים לעצמנו, הוא לא כל כך מבין שאני מתייחס אליו בדרך אגב, הוא לא כל כך חכם, מותר לי להקשיב למה שהוא אומר בחצי אוזן, אני באמת יכול לעשות שני דברים בבת אחת, גם לענות לו וגם לעשות משהו נוסף. אבל הטעות היא שגם אם שכלית אנחנו מבינים מה שהוא רוצה לומר רגשית, הוא מרגיש שאנחנו לא איתו, והוא מגיע למסקנה מצטברת בעקבות ריבוי הפעמים שאנחנו לא מחשיבים אותו, שהוא לא חשוב, שהוא לא בעל ערך, ולכן לא פעם אנחנו מאפשרים לעצמנו לסלוח לעצמנו יותר מדי, אבל לא מבינים שמה שהילד לא אומר, זה לא אומר שהוא לא צובר תסכולים. לפעמים מרוב שאנחנו רוצים שיהיה לילד טוב, אנחנו מרגישים שקשה לו, חם לו, קר לו, מבינים שהחיים מסובכים, אי אפשר לעשות מכל בעיה טקס גדול מדי, אירוע גדול מדי, ולכן עם מקום טוב שרוצה את טובת הילד, אנחנו מנסים להשתיק אותו ולומר לו, די, אל תגזים, אל תנפח הבעיות, אתה מגזים. אבל גם זו טעות, כדאי לתת לילד להביע את עצמו, ניתן לו לדבר, להביע את הכאב, מצוקה, תסכול, ובהדרגתיות, בזמן רגוע ושלב יותר, אז נוכל להעמיד את הדברים בפרופורציה. אבל ראשית, חשוב היסוד, שתהיה אווירה טובה, אווירה נעימה, אווירה של חברות ושותפות. היו ברוכים.
כי הילד הרוג, עם הרב אייל אונגר.